לכבוד ארגון בני אמונים, שלום וברכה. שמי בנצי, אני לומד באחת הישיבות הגדולות בארץ ישראל. בסיפורי זה רציתי לספר לכם סיפור מרתק ומרגש שהתרחש כתוצאה מהמיזם המבורך שלכם, ההולך וכובש את הישיבה שלנו וישיבות נוספות, ושחר אקדמחו שמו. מאחר והקו בו אני מקווה שתפרסמו את סיפורי מיועד בעיקרו לילדים שמן הסתם אינם מכירים את המיזם הנ"ל, על כן, בטרם אתחיל את סיפורי, אסביר בקצרה על היוזמה הזו, כיצד אני קשור אליה ומה הרווחתי בזכותה. הבחורים המשתתפים בשחר אקדמחו מקדימים להגיע לתפילה לפני הזמן הרשמי, כך שאם נקבע שהתפילה מתחילה בשעה 7, הרי שהבחורים המשתתפים נמצאים בבית המדרש כבר ב-6:50. ומה עושים בשחר אקדמחו? בחורים נחלקים לחברותות. אין הכוונה לחברותות של לימוד, כי אם לשני בחורים אשר האחד מהם מברך ברכות השחר, וראהו עונה אמן אחר ברכותיו. כאשר מסיים הראשון, השני מברך, והראשון עונה אמן אחר ברכותיו. כעידוד לבחורים המשכימים קודם חבריהם, נערכות הגרלות מדי תקופה. לי עצמי, הרעיון הזה היה נראה משונה מעט בתחילה. די כעסתי על הנציג שניסה להעיר אותי 10 דקות לפני הזמן. תמיד השמיכה החמה משכה אותי אליה כבחבלי קסם. עד שיום אחד קמתי מוקדם יותר. אולי כי גם הלכתי לישון בליל אמש מוקדם יותר. עליתי לבית המדרש ומצאתי את הבחורים נחלקים לחברותות. האחד מברך והשני עונה אמן אחר ברכותיו. התרגשתי מאוד מהמעמד הזה. בליבי חשתי כי ברכות השחר מקבלות פתאום חשיבות מיוחדת, וכמובן כהרף עין מצאתי אפני חברותה והתחלתי לברך בכוונה רבה. מאותו היום חל בי מהפך אמיתי. מבחור עצל ועייף המאחר לעתים לתפילת השחרית, הפכתי פתאום לזריז. הפרויקט הזה משך אותי, ובמשך הזמן נחשפתי והתוודעתי יותר ויותר עד כמה גדולה מעלת עניית אמן אחר המברך, כמו גם זיכוי האחרים בעניית אמן אחר ברכותיי שלי. כך חלפו עברו כמה חודשים, ואני מקפיד לברך ברכות השחר בחברותה, ואף יותר מכך, כי במשך הזמן עליתי דרגה, והתחלתי להקפיד ולענות אמן אחר 5 בחורים לפחות. בקיצור, נסחפתי כולי לכל העסק הזה, והאמת שזה השפיע על כל היום שלי בצורה מאוד חיובית, ואפילו קיבלתי מתן שכרה בצידה כשזכיתי פעמיים בהגרלה בפרס יוקרתי. עד כאן הייתה זו הקדמה לסיפור עצמו. הסיפור מתחיל עם שידוך מחוץ לארץ שהוצע לאחי הגדול, שהוביל בסופו של דבר לאירוסיו של אחי עם קלתו המתגוררת בארצות הברית. בנוסף להתרגשות ולשמחה הגדולה, התברר כי החתונה עתידה להתקיים בפלורידה, מה שאומר כי כולנו, כל המשפחה, נוסעת לחתונת אחינו, וזה כמובן העצים את השמחה 7. כאשר הגיע יום הטיסה, החל משעות הבוקר המוקדמות, שהיתי בחדרי בפנימיית הישיבה, וארגנתי ביסודיות את המזוודה שלי. עברתי שוב ושוב על הרשימה, ובדקתי כי לא שכחתי דבר. מרוב לחץ נחפזתי לצאת מהישיבה עוד לפני השעה המתוכננת. על פי התוכנית הייתי אמור להיפגש עם בני המשפחה בשדה התעופה. וכך ישבתי לי נרגש ומאושר באוטובוס העושה דרכו לשדה התעופה. אך לפתע עצר האוטובוס. עוברות דקות נוספות מורטות עצבים והאוטובוס לא זז ממקומו. הדקות הפכו לשעות, ואני מעדיף שלא לשתף אתכם כיצד חשתי ברגעים אלו. מה התברר? תאונה קשה שהראה באמצע הכביש שיתקה את התנועה משני צידי הכביש הבין עירוני למשך מספר שעות. היבטתי בשעון. הזמן חלף במהירות. הטיסה הלכה וקרבה, ואני תקוע בפקק אי שם בכבישי הארץ. ביקשתי מנוסע שישב לידי את הטלפון הנייד שלו וחייגתי לאבי. אבי הרים מיד ונבהל לשמוע איכן אני ומה המצב בשטח. אבל הטיסה, הוא זעק, הטיסה יוצאת בעוד פחות מחצי שעה, כל כך דאגנו לך, היינו בטוחים שאתה כבר נמצא בשדה התעופה ומחפש אותנו. ידעתי שלא יעצרו את המטוס בגללי. ככה זה, מי שמאחר לטיסה מפסיד אותה. אבי הבטיח לי שינסה לראות מה קורה, ורק שיעזר בסבלנות ואתפלל להצלחתו. התפללתי מעומק ליבי, כמעט כמו ביום כיפור. במקביל, רציתי גם לדחוף את האוטובוס. התפללתי לשלום הפצועים, וגם שיעשה לי נס ואצליח להגיע לטיסה יחד עם כל המשפחה. אבי צלצל אליי בחזרה. ראה בנצי, דיברנו עכשיו עם האחראים כאן. את הטיסה הזו אתה מפסיד בכל מקרה. אנחנו נטוס כעת, אבל הצלחתי לסדר לך טיסה חילופית. כאשר תגיע לשדה התעופה, תתקשר למספר שאתן לך ותקבל הנחיות לאיזו טיסה לעלות. וכך התברר לי שהטיסה עליה אני אמור לעלות לבדי, לבד מהעובדה שהיא יוצאת רק בעוד מספר שעות, היא איננה מגיעה הישר לפלורידה, המקום בו מתקיימת חתונת אחי, אלא נוחתת בשדה התעופה קנדי שבניו יורק, ומשם אצטרך לטוס בטיסה פנימית לפלורידה. דבר נוסף התברר לי, כי הטיסות הפנימיות עמוסות. המקום היחיד שהצליח אבי לארגן לי בעזרת עסקנים טובים, היה בטיסה היוצאת שעות ספורות טרם חתונת אחי, ושעת הנחיתה תואמת פחות או יותר לשעת התחלת החופה. כך שאהיה על קוצים כל אותו הזמן. סוף כל סוף מצאתי את עצמי עולה למטוס, ולאחר שעות טיסה ארוכות נחתתי בניו יורק בשעת בוקר מוקדמת ממש. אספתי את מזוודתי ויצאתי אל מחוץ לשדה התעופה. עצרתי מונית וביקשתי מהנהג שהיה ישראלי יורד שיקחני בכל המהירות לבית הכנסת הקרוב. היה עליי להספיק תפילת שחרית ולאחריה עוד לשוב לשדה התעופה ושם לעלות על הטיסה הפנימית לפלורידה. הגעתי לבית הכנסת כשאני מבולבל ומטושטש ממאורעות היומיים האחרונים, ובנוסף שרוי במתח רב מהעובדה שהשתתפותי בחופתו של אחי מוטלת בספק. אך דווקא ברגעים אלו החלטתי לגלות עוז ותעצומות, ולעמוד בהנהגתי הטובה כהרגלי בכל יום בעת האחרונה, לברך ברכות השחר בחברותה, ובנוסף לענות אמן אחר ברכות השחר של חמישה יהודים אחרים. עברתי בין המתפללים שכבר התחילו להתפלל, ושאלתי אותם בתנועות ידיים ובתערובת של יידיש רצוצה ועברית צחה, האם הם כבר ברכו ברכות השחר. הראשון לא הבין מה אני רוצה ממנו, השני ענה לי, יס, כבר ברכתי, והשלישי היה עסוק כבר באמצע פסוקי דזמרה, כך שהבנתי שהוא כבר מזמן אחרי ברכות השחר. באותו הרגע נכנס לבית הכנסת יהודי, שאחר כך נודע לי כי הינו גביר נכבד, ועונה הוא לשם רב חיים הרש. הוא הבחין בי, ואני טרם הבחנתי בו. הוא מצידו ראה בחור זר ולא מוכר, עובר מיהודי ליהודי, מבקש משהו בתנועות ידיים, וכולם משיבים פניו ריקם, מה שגרם לו להתמלא ברחמים כלפיי. זה היה הזמן שבו ראינו האחד את השני. ראיתי שהוא מוציא את ארנקו ומתקרב אליי. למי אתה אוסף וכמה כסף אתה צריך? הוא שאל אותי. לעצמי, עניתי לו. מדוע אתה נזקק? הוא הוסיף לשאול. כל אחד נזקק להכין צידה לדרך, עניתי לו ברמז. איזה צידה בדיוק? הוא התפלה. מצוות, אמן. עכשיו הוא הבין. רגע, מה אתה אוסף? אני מקבץ אמנים, עניתי לו. ראיתי שהגביר שהתברר כדובר עברית משובחת נדהם ממני ומתשובותיי. הוא החל לברר מה אני עושה כאן וכיצד הגעתי לכאן, סיפרתי לו בקצרה את מצבי. הוא אמר מיד, אני רוצה כעת להניח תפילין ולהצטרף למניין, כמובן לא לפני שאברך באוזניך את ברכות השחר, אבל תיגש אליי בבקשה אחרי התפילה. וכך היה, סיימתי להתפלל וניגשתי אליו בעוד הוא חולץ את תפיליו. מה עניין המנהג שלך של קיבוץ אמנים? שאל אותי הגביר. ואני, עניתי והרחבתי בגודל מעלת עניית המן, עד שאפילו כאשר התינוק עונה המן, מיד יש לו חלק לעולם הבא, מה זה עושה בשמיים, והוספתי לפרט עוד בגודל מעלת זיכוי הרבים. אבל אני מצטער שאני נאלץ לסיים את השיחה כעת. אני ממש ממהר, אמרתי לגביר המקשיב לי בעניין. אני צריך להגיע לקנדי ולהתארגן לקראת הטיסה היוצאת לפלורידה. אם האחר אותה, אפסיד לגמרי את חתונת אחי. גם כך אני לא בטוח שאספיק את החופה. רב חיים הרש עצר לרגע ממלאכת קיפול התפילין. נעץ בי מבט כזה משונה, ולאחר מספר שניות של דומיה הוא אמר, אתה יודע מה? בוא איתי, יש לי הפתעה בעבורך. אמר בהתרגשות תוך שהוא יוצא איתי מבית הכנסת. יש לי מטוס פרטי, הוא לחש לאוזני, וגם כך תכננתי לטוס מחר לפלורידה לרגל עסקיי. אבל כעת, בהחלטה של רגע, אני מקדים את הטיסה. כל כך התרגשתי מהקפדתך על המנהג היפה והחשוב שלך, עד שאני מרגיש כי זו זכות גדולה בעבורי לסייע לך ולקחת אותך במטוסי הפרטי לפלורידה. לא האמנתי למשמע אוזניי. זה היה נראה לי כחלום דמיוני, אבל המציאות הייתה חזקה יותר מכל. תוך שעה וחצי, לאחר ארוחת בוקר מזינה שסעדתי על שולחנו של רב חיים הרש, עלינו למטוס, רב חיים הרש ואני הישר לפלורידה. בדרך, לאחר שהשמעתי באוזניו מספר וורטים יפים על פרשת השבוע, המשכנו לשוחח ולפטפט עוד על דה ועלה. בין היתר, הוא התעניין איכן אני לומד. האמת, די משונה שעד כה הוא לא שאל אותי על כך. אבל, כשעניתי לו על שאלתו, הוא נעץ בי מבט המום. הוא בירר אם אני מכיר את אברום דוד. בוודאי, עניתי. איך אפשר שלא? אברום דוד הוא בחור מאוד נחשב ומוכר בישיבתנו. אני שמח לשמוע, הגיב רב חיים הרש. אברום דוד הוא בני, וכעת היה זה תורי, לנעוץ בו מבט משתומם. איזה השגחה פרטית, אמרתי בהתפעלות. ואתה אפילו לא יודע עד כמה, התרגש הגביר. אני לא מאמין, ממש בימים אלו אני מחפש בנרות בחור או אברך הנוסע לארץ ישראל על מנת שיקח לבני את מזוודת בגדי החורף ששכח בבית. אמנם הוא יכול לרכוש לעצמו מלתחה בארץ ישראל, אבל הבן המפונק שלי רגיל לטיב ולסגנון האמריקאי. אני אשמח מאוד להחזיר לך טובה, ובחזור בעוד כשבוע לעבור דרכך ולקחת את המזוודה, אמרתי לגביר בשמחה. תראה, אמר לי הגביר לאחר מספר רגעים של שתיקה הדדית, בזכות ההקפדה שלך על ברכות השחר בחברותה, זכית בטיסה פרטית. ואני, בזכות הרצון שלי להיטיב איתך ולהעניק לך נדבה, זכיתי גם כן למצוא שליח טוב לארץ ישראל. אין לך מושג עד כמה זה יטריד אותי. הרשה לי לתקן אותך, אמרתי לגביר, וידעתי שאני עומד להפתיע אותו שוב. גם אתה זכית לכל זה בזכות ברכות השחר בחברותה. איך בדיוק, הוא תמה? כי הבחור האחראי בישיבה שלנו על מיזם ברכות השחר בחברותה הוא לא פחות ולא יותר מאשר הבן שלך אברהם דובי, שבזכותו התחלתי להקפיד על כך.